ערב טוב. אילן ואני היום דיברנו, ואחד הדברים שאמרתי לו, שאני זוכרת שלא מעט זמן לתוך התרגול, ברמה של שנים, היו כל כך הרבה עניינים רגשיים שעמדו בפרונט, בחזית, כל פעם שבאתי לתרגול, שהיו אזורים של התרגול שממש לא הייתי פנויה אליהם. הייתי מאוד באיזושהי רמה ככה פסיכולוגית, כשדברים מאוד מאוד טעונים ותופסים את המקום, לפעמים קשה להתפנות לדברים אחרים. ויחד עם זאת, ההבנה הייתה מההתחלה של התרגול שלא רק בזה מדובר. אוקיי? אני אומרת את זה על הרקע שמה שאנחנו רואות שקורה בעולם וגם בישראל, זה שלפעמים, נגיד, ספרי דרמה ומדיטציה, הם עברו מהסקשן של רוחניות בחנויות ספרים, לסקשן של ה-self-help. ולהגיד שאני בשום אופן לא חושבת שאלה הגבולות של הלימוד של הבודה. מאוד מאוד חשוב שיהיו רמות של הקלה ופרימה של סבך, ואנחנו נדבר על זה היום. ברמה האישית, ברמה של הסיפור, ברמה של עוצמות רגשיות. זה חלק מהדוקה, זה חלק מהסבל, אבל בהחלט זה לא גבולות הגזרה. והתרגול הזה הוא כן תרגול שמציע לתודעה אופני מבט ואופני התנסות בעולם. שהם יוצאים בצורה רדיקלית נגד כל מיני חוויות אוטומטיות שלנו, כמו למשל, אני נפרדת מאחרים, כמו למשל, אני מותנית ברמות מסוימות, או אני מוגבלת באזורים מסוימים, או כמו למשל, אני רק כזאת, אני ככה תמיד. והם בהחלט מצביעים לעבר אזורים טרנסדנטיים, לעבר אזורים של אחדות, לעבר אזורים שבהם איכויות שאנחנו אולי נקרא להם שלום ואהבה ושמחה ואמון נחוות בצורה שהיא מאוד מאוד שונה מההרגל היומיומי של לנוע בין שמחה וצער, שמחה. אז אני אומרת את זה, ויחד עם זאת, אני חושבת שצריך בהחלט לתת דרך לאותם אזורים שהם ככה נבנים כפקעות רגשיות וקצת לפרום אותם, וקודם כל להבין שזה מוכר, להבין שזה נראה, להבין שגם הבודה התעסק וכיוון ודיבר על זה. ולהבין שיש דרך. אוקיי? ואנחנו קצת ניגע היום בכמה דברים, ומבחינת שם השיחה, אז קראתי לזה אומנות הפירוק והרכבה. אומנות, פירוק, מילים. נראה מה יהיה בסוף. וואי, התפסתי נורא קטן או שאני לא רואה טוב. אוקיי. אז אני אגיד, זה שלב בריטריט שיכול להיות שדברים מתחילים להתעצם, ואנחנו היום ככה שמענו בקבוצות. אם ביום הראשון הייתי סבלנית לכאב הגופני, ועוד שעה ועוד שעה, כן, היום השלישי כבר דברים יכולים להצטבר לכדי איזה מסה שהיא מאוד מתישה, כן? ואם ביום הראשון אמרתי, אוקיי, בסדר, מאמץ, אבל אני הולכת לפצח פה את הדברים המעצבנים מהבית, הולכת לסגור את הטלפון, וטח, התחיל השינוי. ביום השלישי אני יכולה להרגיש שאני בתוך חפירות. אני עושה את העבודה שלי, אבל לא פתרתי את כל הדפוסים, הדברים. לפעמים, לא רק שהם לא בהכרח ייראו יותר קלים בשלב הזה, לפעמים דווקא בגלל שיש יותר הקשבה, ויש לנו פחות אפשרויות למסך את עצמנו, ולנתק את עצמנו, ולעמעם את עצמנו, וגם אין כל כך את מה ומי להאשים, כאילו מקסימום אפשר להגיד שבאוכל היה יותר מדי מלח, זאת אומרת, כן, אף אחד לא פה עושה לנו דווקא, יש לנו פה מקום לישון ומקום לאכול. ועדיין יש לרגעים לחלקנו תחושה שמשהו לא עובד ולא נוח. וכשהקושי מתעצם, הרבה פעמים הדימוי שלי הוא דימוי של, כמו של פקעת שמתחילה להסתבך. אתם מכירים את זה שיש איזה חוט שממש ממש ממש מסובך, ולך תמצא את הקצה הפרום שלו, לך תתחיל לפתוח את זה. אוקיי? לפעמים בתוך הפקעת הזאת, אחד הדברים שקורים לנו אל מול קושי, זה חוויה שאנחנו קצת הם מבודדים מהחיים. זה קורה לי, זה אישי, אני לא מובנת, אני לא מבינה איך אחרים צוחקים, איך אחרים הולכים בכלילות, איך אחרים יושבים 45 דקות בלי לזוז, אני לא מבינה איך הם שאלו כאלה שאלות חכמות בקבוצות. אני הולכת ומשהו כמו מרגיש דווקא יותר ויותר מנותק. אוקיי? ועוד פעם דימוי שלי, לעתים זה יכול להיות עד כדי שאני עומדת על גדת הנהר, והנהר זורם, ואני בחוץ, החיים שוצפים, ולא, משהו פה לא הבנתי, לא קלטתי. אני אתן פה רשימה של כמה רגשות ומצבי תודעה. תראו מה זה מעלה אצלכם. ואחרי זה, אכזבה, בושה, זעם, דיכאון, פחד, הימנעות, תסכול, עוינות, קנאה, השוואה, סלידה, מבוכה, לחץ, חרדה, דכדוך, ייאוש, רחמים עצמיים, ניתוק. בעצם מניתי הרבה מאוד שמות שכולם נופלים או יכולים להיות תחת הכותרת של דוקה. דוקה, מילה בפאלי שככה הבודה הצביע עליה. כהתחלה של הסיפור, אוקיי? כשהוא התחיל להסביר מה קורה לנו, איך לנוע לעבר אפשרות של תודעה יותר חופשית. אומר, קודם כל, בואו נראה, יש דוקה. הדוקה היא התחושה העמוקה של חוסר מסופקות, של חוסר נחת, של סבל. שהיא לא מופיעה כי עשיתי דבר מסוים או נמנעתי מלעשות דבר מסוים. היא מופיעה בחוויה האנושית שוב ושוב ושוב, מפני שמשהו במבט שלנו לא מבחין עד הסוף. לא הולך לראות עד הסוף איך הדברים מורכבים, ושם מתהווה סבל שוב ושוב ושוב. הדוקה קורית בנקודת המפגש בין ההתנסות, בין מה שקורה לי, לבין הציפייה שזה יהיה אחרת, ההשקפה של איך זה אמור להיות, באופן שבו אני מגיבה להתרחשות. אוקיי? אני אפוך את זה לפחות מאורפל. אוקיי? יש לנו בגדול ציפייה שהדברים יהיו כל הזמן צפויים, בשליטתנו ונעימים. וגם שהם ישתנו רק שזה מתאים לנו, אבל בשאר הזמן שלא ישתנו. זו הציפייה. בגדול, תסתכלו קצת עליה, כן? אני מצפה שאני יושבת בגדול שלא יכאב לי הגוף. אני לפעמים יודעת, אולי מכירה מההיסטוריה שלי, שהולך להגיע איזשהו כאב. אבל הציפייה היא שהמצב האופטימלי, המצב שאני צריכה לחתור עליו בכל רגע, זה שלא יהיה כאב. וזה החלק הפיזי, זה החלק הקל. הציפייה היא ציפייה שאני ארגיש טוב, רגשית, שאני מצב רוח טוב, שאני אהיה שמחה, שאני אהיה בטוחה, שתהיה לי ודאות. כן? שתהיה לי נינוחות. וכל פעם שהדברים האלה לא קורים, יש שם איזה הבדל בין הרצוי למצוי. והרבה פעמים מה שקורה זה שאנחנו אפילו לא שמים לב, זה כל כך מהר, זה כל כך אוטומטי. יד אל תוך הדבר הזה שלא מתאים למה שציפיתי, למה כן, המיין סיפר לי שאמור להיות, החוויה האופטימלית שלי והיא לא מתרחשת כרגע, שם נכנסת אכזבה, שם נכנס תסכול, שם נכנס כעס, שם נכנס האשמה עצמית, וכו וכו. מכירים? אז אני אגיד יותר מזה, אפשר לקרוא לדוקה הרגע שבו משהו הופך להיות בעיה. כן? והרבה פעמים במתח הזה בין מה שאני מצפה ובין מה שמתרחש שהוא לא בהלימה, זה הופך להיות משהו. זה לא פשוט חוויה, כמו שהייתה לי קודם חוויה נעימה, אז עכשיו יש לי חוויה לא נעימה. לא, זה נהיה איזה משהו. ובעיות אתם יודעים מה צריך לעשות איתם, צריך לפתור אותם. יש לנו בעיה שצריך לפתור. והבעיה זה כל פעם שזה אחרת, אחרת ממה שהיה מוביל אותי לאושר. עכשיו, כן? אושר זאת מילה גדולה, אפשר לתת לה כותרות משנה. מסופקות, נינוחות, ביטחון, שמחה, מוגנות, ודאות. בואו נראה קצת במה האושר שלי תלוי. אז אם אני אומרת שבעצם אני מאושרת כשדברים יקרו כפי שאני רוצה, זאת אומרת שהם יהיו צפויים ושהם יהיו נעימים ושהם יתחילו ויסתמו בהתאם למה שמתאים לי, אז בעצם כדי להיות מאושרת אני צריכה כמה דברים. רשמתי לי כמה דברים, רשימה. אני צריכה שהדברים יהיו בשליטתי. גם החיצוניים, מה שאני קוראת לו העולם שמחוץ לי, וגם פנימית. המחשבות שלי יהיו בשליטתי, הרגשות שלי יהיו בשליטתי, תחושות הגוף שלי יהיו בשליטתי. כן? בואו נראה אם זה יכול לקרות הדבר הזה. יכול? אוקיי. אם אתם מחייכים, אז אני יודעת שאתם איתי. אני צריכה שהדברים יהיו כל הזמן נעימים ומותאמים לי. אפשרי? הבוקר כשהפעמון צלצל, זה היה בדיוק מותאם לכם? אפשר לראות. אני צריכה שהדברים יימשכו בדיוק במידה שזה מתאים לי. זאת אומרת, לפעמים אני צריכה שהדברים יפסיקו, נכון? שמש, נעים, חם, 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 אבל עד שחם מדי, די, מספיק. ולפעמים אני צריכה שהדברים יימשכו. אוקיי? יש לי איזה רגע סופר נעים בתרגול, רק שלא ישתנה, רק שישאר אותו. האם יש לנו שליטה על הדבר הזה? אני צריכה שהעולם יהיה יציב ובטוח ולא משתנה. או שהוא ישתנה, כשאני לא מרוצה ממנו שישתנה כמו שאני רוצה שהוא ישתנה. אני צריכה שאני אהיה יציבה ובטוחה ולא משתנה, או שאני אשתנה רק בהתאם למה שאני רוצה. אני צריכה שמה שקורה לי ייתן לי חיווי שאני מוצלחת ואני טובה, שיספר לי טובות על עצמי, שייתן לי תחושת הגדרה עצמית מוצלחת. האם זה קורה בכל רגע ורגע של החיים שלנו? אוקיי? אז יש לנו פה איזה פער בין הכמיהה הזאת להיות מסופקים ושמחים ונינוחים, שהיא כמיהה, אני חושבת, של כל יצור חי. לא משהו שאני יכולה להגיד, טוב, מעכשיו בא לי לסבול כל הזמן. מעכשיו בא לי שיהיה לי רע. פחות. Okay. אז יש איזה פער בין הכמיהה הזאת לאושר. ובין איך שאני חווה את האופן שבו אושר יכול להתרחש, זה לא באמת יכול לקרות. עכשיו, הרבה פעמים בתוך החיים אנחנו עושים הרבה מאוד מאמצים. הרבה מאוד מאמצים כדי לשמר. אני רוצה ביטחון, אז אני ייצר כל מיני נוקשות בחיים שלי, ושליטה, ויחסים של שליטה עם אנשים אחרים, ומחזיקה פונקט את השעון וזה. אז יהיה לי קצת יותר ביטחון. במחיר לפעמים מאוד מאוד כבד. אוקיי. אני רוצה שמשהו ימשיך להיות בחזק, אני רוצה להמשיך את העבודה הזאת, אז לא משנה שהיא ממש לא מתאימה לי, אני עושה שמיניות באוויר ואני אתפתל ואני אתחנף לבוס ואני עושה מלא 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 דברים, אני אולי אצליח לשמר את העבודה בסוף שאני נורא אוהבת, אבל יהיה לזה לפעמים מחירים מאוד מאוד כבדים. זאת אומרת, זה מין שאלה. וגם אז לא תמיד אני אוכל לשמר את כל מה שאני רוצה. אז מה עושים? מה עושים היום בתוך התרגול כשאני יושבת ויש את הפער הזה? כשאני מרגישה שיש איזה פקעת של רגשות או של איזשהו דימוי עצמי או של איזשהו רעיון על התרגול שהולך ונהיה מורכב ולא ברור איך לפעום, איך לפתוח את הדבר הזה. ובעצם מה שההבנה שהדרמה מזמינה אותנו לראות זה שהשינוי לא קורה בזה שאנחנו נשנה כל הזמן את המציאות החיצונית, אלא השינוי במידה רבה הוא התבוננות פנימה. והוא בדיקה של הפרדיגמות שלנו, של הפרשנויות שלנו, של התפיסות שלנו, של הציפיות שלנו. ומה יקרה אם משהו במבנים הפנימיים האלה יתחיל להיות גמיש ולקבל נקודות מבט נוספות? מה יקרה אז? אז אני קצת רוצה להציע כמה נקודות. אני דווקא כמו מביאה את זה מהצורה הפרקטית אל תוך עקרונות נגיד של הדרמה, כי אני חושבת שזה לפעמים ככה יותר האוזן מבינה על מה אנחנו מדברים. אוקיי? ובמידה רבה כל מה שאני הולכת להציע הוא רובו מדבר על איזשהו פירוק או מיסוס או הפרדה של החלקים. אוקיי? כדי לראות אחרת. אז הדבר הראשון שאני רוצה להציע הוא האטה. בעצם במידה רבה עשינו את זה כבר כשבחרנו לבוא לפה. כשבחרנו לסגור מסכים. כשבחרנו לקבל על עצמנו סדר יום שבו אנחנו לא רצים בשום צורה. כן, אנחנו גילינו שכשעוצמים את העיניים עדיין יש חלקים בתודעה שרצים. כן, יש עדיין שרשרות חשיבה, יש עדיין לפעמים לופים של מחשבות ומחשבות ורגשות, אבל ההזמנה היא הזמנה להאט. אוקיי? וההזמנה להאט, מה שהיא מאפשרת לנו קודם כל זה להתחיל לצאת מהתבנית של האוטומטים שקופצים לנו. אוקיי? יש לנו גם ברמה של התפיסה וגם ברמה של ההתנהגות, הרבה מאוד פעמים ביומיום, A מוביל ל-B. זה מוביל שוב ושוב ושוב לאותה התנהגות. אני רואה מייל מכתובת מסוימת, המערכת שלי מיד מגיבה באופן מסוים. חולפת לי מחשבה מסוימת בראש, מיד אני מגיבה באופן מסוים. כן? הזכרתי את הפגישות אצל אמא כדוגמה. אבל בעצם הסיבה שכל הזמן זה קורה אותו דבר, כי המערכת שלנו היא פשוט מקפיצה את מה שהכי שגור לה. את מה שאוטומטי. את מה שהרגלי. ושם לא נוצר הרווח לשום דבר חדש. אוקיי? השתי צורות לרוב האוטומטיות והלא מיטיבות שלנו, בגדול אפשר לדבר על הצורה של הימנעות או הצורה של כעס. כן? אני עוד ככה נסוגה מהחיים אל מול איזשהו קושי, או שאני תוקפת את החיים, נלחמת בהם אל מול הקושי הזה. מתנתקת לפעמים, או מתנגדת. כן? שתי הצורות. והדבר הזה נשלף נורא מהר. כן, ניקח דוגמה. לא חשבתי פשוט קודם על דוגמה. כביש, כביש אצלי זה אזור מצוין, אזור שמקפיץ את הפיוזים, אז אני מסתכלת מה קורה לי על הכביש. כשאני, כשמישהו עוקף אותי בצורה מסוכנת, אוקיי? הרבה פעמים באוטומט יש או איזה משהו שככה כועס, שיכול לקלל אותו בכל העם, או שיכול לחשוב מחשבה של הם, כל האלה, והם תמיד, כן? או שיכול ממש להיבהל, לשים ברקס, להתרחק מאוד מהרכב הזה כדי שזה לא יקרה. כן? הדברים האלה קורים בשבריר שנייה, הם נורא מהירים, הם אוטומטיים. הדבר שאין לו רווח, שאין לו מקום לראות, זה האם באותו רגע אני יכולה לשמור על הפתיחות שלי, על היציבות שלי, עבור עצמי. האם אני יכולה להציע לעצמי איזושהי תגובה שהיא לא מיד הודפת או נמנעת? ובאמת כדי להציע לעצמנו דברים שהם שונים מהרגלים אוטומטיים, הרבה פעמים ההאטה מאוד מאוד עוזרת, כי אז היא עוזרת לנו ממש להתחיל לשים לב. שמתם לב בימים של התרגול פה, שפתאום אתם רואים את הדבר הזה קופץ? איך עוד לא חשבנו? תח, זה קופץ. ההאטה היא מאפשרת את מה שדובר פה כבר, את הריווח ואת ההשתהות עם מה שעולה. אוקיי? וכשאנחנו משתהים, יש אפשרות למשהו חדש להגיע. כשזה מהיר ואוטומטי, ישלף שוב ושוב ושוב אותו דבר. והאוטומטים האלה הם כמעט כמו איזה, אני אגיד את זה הפוך, ההשתהות לפעמים היא מרגישה ממש כאילו היא מנוגדת לאינסטינקט שלנו. כאילו יש איזה בעיה, יש איזה משהו שמפריע, אני מיד רוצה לתת לזה מענה, בפנים או בחוץ. וההשתהות היא כמעט, רגע, אני משאירה עוד זמן למקום שהוא לא פתור, שהוא לא ברור, שאין לו תוצאה. זה בדיוק מה שאנחנו מכוונים אליו בתרגול, להשאיר את הרווח הזה. ההשתהות הזו מאפשרת גם יותר לשים לב. תשומת לב היא האפשרות להיות במודעות למה שמתרחש. מודעות, אני חושבת שאמרתי את זה ביום הראשון, מודעות שהיא מבוססת חוויה. מודעות חווייתית, מודעות של החושים שלנו. לא רק הרעיון, לא רק הידיעה, אלא ממש מרגע לרגע איך זה נחווה. תשומת לב היא המודעות של לשים את היד בתוך מים. זה מאוד שונה מלדבר על איך זה מרגיש כששמים יד בתוך מים בתיאוריה. והרבה פעמים ביומיום זה מה שאנחנו עושים כשאנחנו מדברים על מודעות. היינו כבר באיזושהי התנסות ועכשיו אנחנו משחזרים אותה בראש. זה מאוד מועיל לדברים מסוימים, כן? אבל התרגול ממש מבקש ממנו עכשיו, כאן ועכשיו. זה אחת הסיבות שהוא לא תמיד כזה נעים ונחמד, כי זה לא צפוי. אני מתבקשת למסור את עצמי לחוויה שקורית עכשיו. להתיידע ולהתוודע אליה. אני רוצה להגיד משהו על אם אנחנו מרגישים שזה בכלל לא מדבר עלינו, כי לנו בכלל נגיד אין קושי. או אין איזושהי תחושה של עומס רגשי. אז אחד, אני רוצה להגיד שזה מאוד יכול להיות, כי אנחנו בתוך התרגול עוברים דברים שונים, יש לנו נטיות שונות בזמנים שונים, אבל אני גם רוצה להצביע אל עבר אזורים של היעדר חיבור, או של ריחוק מהחוויה, או של ניתוק, שאני לא מחשיבה אותם, כלא דוקה. הם בהחלט דוקה. הם בהחלט, בכל פעם שאני לא במגע עם החוויה, זה כי משהו שם עצר ושמר עליי והרחיק אותי, וזה פשוט האופן שזה נעשה. אוקיי? לכן גם אם אני מרגישה שכל הזמן איזה משהו אופף אותי באיזה אדישות או בריחוק, זה ממש רמיזה טובה שיש שם אזור של דוקה שמחכה להתגלות. אני לא במגע איתו, אין מה לעשות, כשאני לא במגע, אני לא במגע, אבל זה כן רומז לי על משהו. אוקיי? אני אגיד עוד שלושה, לא, עוד ארבעה דברים. דבר אחד שמאוד עוזר לנו בתהליכי פרימה, זה להפריד אותי מהחוויה החושית. אני אגיד את זה אחרת. כשאני עצובה, זה אומר שכרגע יש בתוכי עצב, או לצורך הדימוי, או שאני מוקפת בעצב. אוקיי? יש לי כרגע יחסים עם עצב. עצב בהחלט צובע את החוויה שלי. תלמידים באים ושואלים אותי, אז איך לפתור את זה שעכשיו עצוב לי ועכשיו כואב לי ועכשיו... עצב מרגיש כמו עצב. כשיש עצב אנחנו עצובים, זה הדבר הכי טוב שאני יכולה לבשר לכם, אוקיי? עצב צובע, כן? כל חוויה רגשית. זה האיכות של רגש. יש לו תנודה שצובעת, היא שוטפת אותנו בגוון שלה. אוקיי? כשאנחנו מלאי שמחה ואנרגיה, אנחנו נצבעים באיכות הזאת. אבל האיכות הזאת היא לא אנחנו. אני לא עצב. איך אני יודעת שאני לא עצב? כי לפעמים גם כשאני עצובה, אני מרגישה עוד דברים. כן? ממש לפני שהגעתי לפה, נסעתי ללוויה של אישה מבוגרת שסיימה את חייה. ומשפחה שלה היה שם המון עצב. ופתאום לרגעים סיפרו סיפור או נזכרו במשהו, ופתאום התחילו להתגלגל מצחוק. לא יכולה לחשוד בהם שהם לא היו עצובים. פשוט לא היה רק עצב. אז לפעמים אני יודעת שאני לא עצב, כי לפעמים אני מרגישה עוד רגשות שהם בו זמנית עם העצב. אני גם יודעת שאני לא עצב, כי יש זמנים שעצב לא נוכח בי. יש דברים אחרים שנוכחים בי. זה נשמע לנו, כדיאלקטיקה זה נורא 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 ברור לנו. אבל תראו מה קורה לנו כשיש רגע שמציף אותנו. החוויה היא חוויה של הזדהות. חוויה היא הרבה פעמים שזה כולי, וזה לא ייגמר אף פעם. אוקיי? זה דבר ראשון, הוא להתחיל לסמן את זה, אפילו בטרמינולוגיה, אפילו בשפה שלנו. יש הבדל בין להגיד, יש בי עכשיו חוסר סבלנות, ובין להגיד, אני חוסר סבלנות, אין שום דבר, אני לא יכולה עכשיו, כי יש רק חוסר סבלנות, אני חוסר סבלנות. זה שני דברים שונים. דבר שני, הוא ממשיך את הפירוק הזה בגוון קצת אחר, זה איפשהו למוסס את הטוטליות. הרבה פעמים אנחנו נראה את זה בשפה, כמו זה תמיד קורה לי, או זה אף פעם לא הגיע לי, כן? או אני מרגישה רק את זה, או אני כל הזמן חווה את זה, או זה קרה לי בעבר וזה קורה לי עכשיו, זה בטח יקרה לי בעתיד, זה בכל הזמנים שלי. יש איזה סיפור של ההכללה על העצמי. Okay. איזה רצף, כמו, כן? כמו ילדים שאומרים, אני רעב. אני רעב, כן? אני ממש, אז, אתה כל הזמן רעב, כי זה הופך להיות איזה דרמה. לא, עכשיו אני רעב. כן, הרבה, זה תמיד, כל פעם לא עושים לי את האוכל שאני אוהב. לא, כן, זה קורה עכשיו. אז ההבחנה הזאת מאוד עוזרת לנו לראות שאין באמת רצפים. כן? כשמעצבן אותי להיות באולם מדיטציה, אני צריכה להגיד, יואו, זה כל הזמן מעצבן להיות פה. האם זה כל הזמן מעצבן? האם יש עוד משהו שקורה? האם זה רציפות? אני אגיד שלפעמים לחוויות שהן לא נעימות, הן נרשמות יותר במערכת שלנו, והן יוצרות איזשהו הד של רציפות, כן? של המשכיות. כן? אם היה לי איזשהו רגע של שקט, הוא יכול להיות שהוא מהר מאוד ייבלה. אבל אם היה לי איזשהו רגע של כאב, הוא נרשם אצלי לעד. אוקיי? ואז זה מייצר שוב ושוב ושוב. אז להתחיל לפרק את זה ולראות מתי זה לא, מתי יש משהו אחר. היה לי מורה בסרי לנקה, שאחד המשפטים הכי יפים שהיו לו לעצמו, זה שהיו לו, שאומר, הוא אומר, תהיה החברה הכי טובה של עצמך. תהיה החבר הכי טוב של עצמך. שלקח לי הרבה זמן להבין למה הוא מתכוון, וככל שהסתכלתי יותר על היחסים שאני מכוננת עם עצמי, יותר הבנתי למה הוא מתכוון. ולא רק אני באופן אישי, אלא הרבה פעמים, הרבה מאיתנו. אנחנו לא חברים כל כך טובים של עצמנו לרוב. וחלק מהתרגול זה להתחיל לכונן יחסים כאלה, שיש בהם פחות שיפוטיות, פחות השוואתיות, פחות נזפנות, פחות תוקפנות. כלפי מה שאנחנו מגלים בעצמנו. זה מרגיש כמו איזה, כל פעם שאני מוצאת בעצמי משהו שלא רציתי, אני גוערת שם במשהו. איך זה יהיה אם כל פעם אנחנו יכולים לגשת לדמות הזאת, כמו שאנחנו ניגשים לילד רך ומתוק, שאנחנו מבינים שאנחנו עוזרים לו להוביל את הדרך שלו בחיים. שהוא כל כך רך ועדין, אנחנו לא נעז לעשות לו כזה נו. איך זה היה אם היינו ככה פונים לעצמנו? כי בעצם אם נשים לב מתי מגיעה הביקורתיות והנזפנות הזאת בעצמנו, ובאמת זה מגיע דווקא כשקשה לנו. דווקא גם שגם ככה משהו לא מסתדר, אנחנו לא מרוצים, אנחנו באיזשהו קושי. בעצם בעיניי להיות חברים של עצמנו זה להסכים להפנות את החמלה כלפי עצמנו. וחמלה היא היכולת שלנו להיות בפתיחות וברוחב לב אל מול כאב. במקרה הזה כאב פנימי. אל מול חוסר המרוצות שלנו, אל מול התסכול שלנו. יש הרבה עייפות, אה? נגיד עוד שני דברים. אחד, שאילן אומר לנו מהרגע הראשון. סבלנות. כשאני עובדת עם קושי, יש איזה רצון שזה ייפטר מהר. זאת בעיה, ולכן צריך לפתור אותה. אחד, ושתיים, מהר. המהר לא עובד. לפעמים. אבל בעצם אנחנו נדרשים לגשת מאוד בעדינות ולהתחיל לראות את המרכיבים שבונים את החוויה. התחלנו לדבר על זה היום. כשדיברנו, התחלנו לדבר על הוודנה. כן? לראות את התנועה הראשונה שעולה יחד עם החוויה. אחרי זה אנחנו נמשיך לראות את שרשרת התגובות של זה. זה הרגלים של שנים, הם לא פתאום נפטרים כי אמרנו נויה. הם דורשים איזושהי עדינות וסבלנות. אוקיי? ואני אגיד שיש דברים בחיים שדווקא האיטיות והעדינות הרבה הרבה יותר יעילים בשבילהם מאשר להיכנס בכל הכוח. זה פשוט יותר יעיל. Okay, מכיוון כן, האקט של המלחמה כאיזשהו אקט סולד מהאירוע, אקט שלא מוכן להיות עם מה שקורה, פשוט לא מיטיב ומועיל. Okay? הסבלנות היא ביטוי למוכנות שלי להיות עם. דיברנו קודם על ההאטה ועל הריווח. בריווח מה שקורה זה שאני עושה את התנועה שהפוכה למלחמה או לסלידה. אני עושה איזושהי תנועה של הסכמה להיות אימה. עם. אימה, אימה שישנו. בעצם באופנים האלה של ההתקרבות והמיסוס, אני מתחילה לראות איך לאט לאט אני יכולה כמו לפרוק את השרשרת תגובות שמייצרות אוטומטים של דוקה, שמייצרות אוטומטים של חוסר סיפוק, של אי נחת. אני יכולה לצלול יותר לתוך החוויה, יותר להיפתח אליה, לכונן מגע אחר, קשר אחר עם מה שקורה. ואז מה שדיברנו על באיזה תנאים מתקיים האושר שלי, כן? התנאים האלה יכולים להתחיל להשתנות. אולי אני לא חייבת שהדברים יהיו בדיוק כפי שאני רוצה כדי לחוות נינוחות. אולי ברגע שאני נפתחת ומוכנה להשתהות עם הדברים, גם התנועת התנגדות יורדת וגם אולי הדברים מתחילים להתגלות באופן אחר. אני אגיד שלפעמים אחד הדברים שקורים לנו בתוך התרגול, ודווקא כשאנחנו כמו קצת נסוגים מלהחזיק או להיות בציניות, או להיות בהתגוננות, או בלדעת מראש מה קורה. דווקא אנחנו נסוגים לאיזשהם אזורים שיש בהם יותר אוויר, יותר מרווח. דווקא אז פתאום עולים גלים של, לפעמים גם גלים של קושי או של כאב, של אזורים שבכלל אי אפשר היה לגעת בהם. הם כמו היו קפואים. וכשאנחנו מחזיקים את החיים בצורה נורא מאורגנת ומסודרת ושולטת ונחרצת, יש אזורים שבכלל לא יכולים להיראות. Okay. ודווקא הרכות, דווקא הסבלנות, דווקא הריווח, דווקא המשהו שהוא לא מוגדר ומסודר, הוא לפעמים יכול להתחיל לעלות על פני השטח עוד חומרי נפש יותר מעודנת. היו לי עוד כמה דברים, אבל אני חושבת שאנחנו נסיים בזה. איזה ודנה עולה כשאני אומרת את המשפט הזה. אפשר לראות. יש אפשרות לפרום לאט לאט ולנוע ממורכבות לפשטות. לא לפשטנות, אבל לפשטות. לפרק ולבחון חלקים בתוכנו, דווקא כדי שנוכל לחבר, ודווקא כדי שנוכל להתחבר. Okay. לעתים הרגע הזה שבו אנחנו לוקחים מרחק, ובעצם מה שאנחנו עושים, עושות פה, זה להתרחק. ריטריט, הפירוש של זה, זה לסגת. לסגת מהמוכר, לסגת מההרגלים הפנימיים שלנו, לסגת מהסביבה שלנו, לסגת מהמשפחה שלנו. קצת להתרחק. ההתרחקות הזאת היא הרבה פעמים עוזרת להתקרב. Okay? ודווקא ההתכנסות הזאת פנימה והעיסוק הזה בנו הוא לא מתוך איזשהו ריכוז בעצמי, אלא כי לפעמים ההתפנות הזאת והחקירה הפנימה מאפשרים לנו לגעת יותר בעולם, לצאת ולהתחבר יותר לעולם, או במילים אחרות, לנוע מהעמדה של הגדה אל תוך הזרם של החיים. Okay. זה לעכשיו. תראו אם היה איזשהו משפט, או איזושהי תחושה שעברה אליכם במהלך התרגול הזה, שאיתם הייתם ככה רוצים יותר לשהות, אנחנו נשב כמה דקות. התרגול עם הירח המלא. ניפגש פה בתשע לישיבה האחרונה.